שלום. אנחנו בפרק י"ט ודיברנו עד עתה על מידת החסידות מצד היראה. עכשיו אנחנו נעסוק במידת החסידות מצד האהבה. חסידות, הכוונה, מה שמעבר לחובה. יש מה שאני חייב, אם אני עושה את מה שאני חייב בו, הרי אני צדיק. ואם אני עושה יותר ממה שאני מחויב בו, הרי אני חסיד. וכן, אנחנו עכשיו לומדים את המידה של החסידות, ובחסידות יש שלושה חלקים. חסידות במעשים, שאני עושה יותר ממה שצריך. ויש אופן העשייה. אופן העשייה זה חסידות ביראה וחסידות באהבה. ויש כוונת העשייה, שאת זה עוד לא למדנו. אנחנו אם כן כאן בקטע האמצעי, מה שנקרא, אנחנו בעניין האהבה. באופן העשייה, ובאופן העשייה אנחנו באופן השני של העשייה, שזה האהבה. יש פה ספרים. עכשיו, האהבה, ענפיה הם שלושה. יש שלושה ענפים של אהבה, שהן השמחה, הדבקות והקנאה. טוב, כל אחד מהדברים האלה עשינו ברור. החידוש פה שהשמחה היא חלק אינטגרלי של החסידות, זה חידוש מיוחד של היהדות. כי לא מקובל, אפשר לפתוח את החלונות שם, אני חושב שזה מאוד יעזור. שני החלונות האלה זה יחיד קצת. כן. לא, אנחנו לקראת סופו כבר. אנחנו באמצע הפרק. האהבה, זה השמחה, היא אפילו תנאי בהשראת שכינה. בעוד שבשאר הדתות, בדרך כלל, הדתיות או החסידות נמדדת על ידי רצינות של קודש. קוראים לזה בלועזית יראטיזם. יראטיזם. זאת אומרת, זה מין רצינות של הקודש. זה מין שיגעון. לא. יש שמחה. יש כובד ראש. כובד ראש זה היראה. אני אסביר מה הכוונה. יש אצל הגויים, הקודש איננו טבעי. ולכן, מי שעוסק בקודש, צריך באיזשהו מקום להתנהג בצורה לא טבעית, בצורה לא נורמלית. לכן אומרים לו, אתה רוצה להיות קדוש, תלבש בגדים מיוחדים, תדבר בטון מסוים, שהוא טון הקודש. בקיצור, תעשה הרבה דאווינים, ואז אתה קדוש. זה אפילו קצת עצוב, זה אפילו מטיל אימה. לא יודע אם מכירים את המכשיר הזה המכונה גונג. כן? תשמו כן הוא. גונג, נכון? זה מטיל איזה מין תחושה שמדובר פה משהו אדיר, מרגש. לא שאין אלמנטים כאלה גם ביהדות, ואפילו היה בבית המקדש כלי שקראו לו המגרפה, שגם הוא היה עושה מעין רעש של הגונג. כן? והוא היה מתחיל את העבודה. אבל היסוד של כל העבודות זה השמחה. מתחילים מהשמחה ולא מן האימה. וכן, אפילו יש ביטוי בזוהר, שמחה היא השכינה. אין שמחה, אין שכינה. שכינתה לשריה באתר פגים. אין השכינה שורה במקום פגום. והנה עניין האהבה הוא. כן, אנחנו בפרק י"ט במהדורה של אשכול. מי שיש לו מהדורת אשכול, זה בסוף עמוד צדיק ד'. צדיק ד' זה אחרי צדיק ג', זה לפני צדיק ה'. נו, תמצא כבר. מצאת? צדיק, אתה יודע איפה זה? בסדר. אז למטה, בשורה התחתונה, והנה עניין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתאווה ממש אל קרבתו יתברך, ורודף אחר קדושתו כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו חמדה עזה, עד שיהיה לו אזכרת שמו יתברך ודבר בתהילותיו והעסק בדברי תורתו ואלהותו יתברך, שעשוע ועונג ממש. יש ביטוי בגמרא, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. חיי עולם זה לימוד תורה. מה זה חיי שעה? תפילה. אז הרב קוק הסביר בעולת ראייה שחיי שעה, החייאת השעה. שעה מלשון שעשוע. כן? שמה, ושתעשע במצוותיך. כלומר, יש איזה תענוג. איזה יופי עסקנו בקודש. שמחה מיוחדת. זה ממידת החסידות. יש בהקדמת ספר עגלי טל. עגלי טל זה ספר על הלכות שבת, על מלאכות שבת, של הרב אברהם מסוכותשוב, ועל אבני נזר. אז הוא כותב שם בהקדמה, הקדמה ארוכה, כדי לדחות דעת מי שחשב שלימוד תורה, אם זה לא בשמחה, זה יותר טוב. יש מישהו שחשב את זה. אתה צריך ללמוד תורה לשמה. אז אם אתה נהנה, זה לא לשמה. אז אם אתה לא נהנה, זה עוד יותר טוב. יש מישהו שכתב שקיופל, או הבינו ככה הדבר. אז אבני נזר מסביר, לא, לא הבנת נכון. כי בלימוד תורה, העונג של הלימוד זה חלק אינטגרלי של המצווה. אז אם אתה נהנה, קיימת את המצווה בהידור. בהידור את השם בשמחה. בהידור את השם בשמחה, כן. אבל זה בעבודה, לא בלימוד. ככה הם חשוב. כן? אז הוא אומר שזה טעות. הלימוד עצמו, ההנאה הלימודית, גם היא חלק מ... עבודת השם שבה, שבלימוד. כמי שאוהב את אשת נעוריו או בנו יחידו, אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בם יהיה לו לנחת ותענוג. וכעניין הכתוב, כי מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. דברים האלה מתקשרים לדבריו של רבי אליהו דוידס. שמעתם רבי אליהו דוידס? בעל ספר ראשית חוכמה. ספר ראשית חוכמה הוא ספר גדול עם הרבה הדרכות של מידת חסידות. ויש לו שם שער הנקרא שער האהבה. ובשער האהבה הוא מסביר מה זה אהבת השם. הוא נותן דוגמה. הוא אומר, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע מהי אהבת השם. כי אהבת אישה, כשהיא תקועה בליבו של האדם, משנה את כל אופיו של האדם. מביא סיפור שמה, משל, מבת מלך. בת מלך שעברה ליד אדם פשוט, כפרי, והיא מאוד מצחן בעינה. ואז הוא העיז פנה ושאל, איכן ניפגש? רצה לצאת איתה, להתחיל איתה. אז הוא שאל את בת המלך, איכן ניפגש? אמרה לו, בבית הקברות. כלומר, רק אחרי המוות. בחיים לא, זה כאילו שכח מזה. הוא לקח את הדברים ברצילות, הלך לבית הקברות, חיכה שהיא תבוא. וחיכה, והיא לא באה. אבל הוא ממשיך להתלהב. אוהב אותה, אהבה עזה, והאהבה הזאת הלכה והתלהבה יותר ויותר, ככל שהוא חיכה יותר ויותר. עד שהפכה האהבה הזאת לאהבת השם. מרוב עידון של אותה אהבה, הפכה להיות אהבת השם. גם בספר מלכים יש סיפור, יש פה ספר מלכים, תנך משהו, יש ביטוי לגבי שלמה המלך. שלמה המלך ידוע לנו כאדם שאהב את השם מאוד, כתב אפילו על זה ספר. מכירים את הספר של שלמה המלך על אהבת השם? שיר השירים, נכון? אז נאמר כך במלאכים א', ויתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים, ויקח את בת פרעו ויביאה אל עיר דוד עד קלותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם השם עד הימים ההם. ויאהב שלמה את השם. הנה, הסמיכות. הוא התחתן, ואז הוא אהב את השם. הולך ביחד. מכאן כנראה שכאשר שלמה כתב את ספר שיר השירים, והתכוון בזה לאהבת השם, עמדה לפניו דמותה של אשתו. איזו? בת פרו. איך אני יודע? כתוב פרס בשיר השירים. בסוסתי ברכבי פרעו, נימיתיך רעייתי. וממנה למד אהבת השם. כן? עכשיו, בסדר, באמצעותה, לא משנה. האהבה שהוא אהב את בת פרעו הפכה להיות אהבת השם. לכן באמת הפסוק מציין בסמיכות. ויהב שלמה את השם. הוא התחתן ואז הוא אהב את השם. הולך ביחד. כי זה רווק, לא יכול לאהוב את השם. ככה זה יוצא. עכשיו, אם כן, אומר כאן, אבל יש פה עניין של שעשוע. הרמב״ם מסביר בהלכות תשובה שאדם שאוהב את השם מתמלא מזה כאדם שאוהב אישה ואהבתה תשגה תמיד, שהוא תמיד חושב על אותה אישה, בין בשבתו בין בקומו, בין שהוא אוכל ושותה בין שהוא ישן, הוא תמיד מלא מזה. יתרה מזאת, אהבת השם אצל אוהבה. ואיך מגיעים לאהבת השם? איך מגיעים לאהבת השם? על ידי לימוד. בין היתר בטל. על ידי לימוד. זאת אומרת, זאת חוויה אינטלקטואלית בראשיתה. אם זה לא עובר דרך החוכמה, זאת לא אהבה. זה התרגשות, זה לא אהבה. האהבה היא תולדה של ההשגה. כפי שאומר הרמב״ם, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. סליחה, ועל פי הדעת תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך אדם לייחד עצמו ללימודים המודיעים לו את קונו. כל רגש נובע מהשגה שכלית אינטלקטואלית. רגע, זאת הנחת יסוד לא נכונה. יש רגשות שלא נובעים מהכרה אינטלקטואלית. לא, אתה לא צריך מודע אינטלקטואלית. אתה נהנה מבננות, אתה לא צריך לדעת איך מגדלים בננות ואיזה תפקיד זה ממלא בכלכלה העולמית. זאת חוויה בלתי אמצעית. לא קונה. האדם יכול להתרגש גם בלי שכל. למשל, לבהמה יש גם רגש, אף על פי שאין לה שכל. יש לה חוש, אין לה שכל. החוש זה לא שכל. אבל זה לא שכל. אז זאת אומרת שלא מהשכל נובע הרגש תמיד. בסדר? זה מה שרציתי להוכיח. כן? כלומר, הטענה היא שתמיד כל התרגשות נובעת מהכרה אינטלקטואלית, היא הטענה לא נכונה. אבל גם למטומטמים יש רגשות. גם לאנשים מחוסרי שכל יש רגשות. כך אני חושב. אולי יותר גדולים דווקא, יותר עזים. כן? יצרים וכדומה. נו, אז הוא יכול, אבל יש לו רגש הרבה יותר עמוק. למה? הוא קיבל ממתק, תשמע, הוא מלא מזה. הממתק הזה נמילא לו את כל הנפש, הוא מלא הכרת תודה למי שנתן לו את הממתק. כן? אפילו לא שם לב שהממתק הזה לא טעים. כתוב שזלתו לו ממתק. מבסוט. טוב, פיינו. וכעניין הכתוב, כי מידי דברי בו, זכור, הזכרנו עוד. והנה, ודאי שמי שאוהב את בוראו אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם, אם לא יהיה אנוס ממש, ולא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודה, אלא עד רבה, ליבו יישאהו, וירצהו אליה, אם לא יהיה עיכוב גדול שיבנעהו. כן? כלומר, באהבתה תשגה תמיד. עד רב, כלומר, בעוד שאצל האדם הרגיל, עבודת השם היא מעמסה, היא דורשת התגברות על הכבדות הטבעית, אצל האוהב זה הפוך. כן? ההתעסקות במה שאיננו מביא לאותה אהבה היא אצלו דבר כבד, ואילו ההתעסקות באהבה היא אצלו דבר מרומם. לא. בזריזות זה לא מתוך דעת אלוהים. בזריזות זה הרצון לקיים את המצווה. כי אני מכיר שהמצווה היא דבר טוב ושהעבירה היא דבר רע. אז אני זריז לעשות את המצווה. פה זה מחובר לדעת השם. מכיוון שאני יודע את השם, אני חפץ לעשות את, את מצוותיו. כן, אפשר להגיד. כן? יש אהבה שהיא אהבת המוסרית, הכרת הטוב לעומת הרע, ופה זה אהבת השם. משהו אחר. זה מוסרי. מי שעשה לך טובה, תן לו תודה. הנה, זאת היא המידה הנחמדת אשר אליה זכו החסידים הראשונים קדושי העליון. וכמאמר דוד המלך עליו השלום, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים, ואומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל חי. צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי וגומר. כל זה מתוקף התשוקה שהיה משתוקף לו יתברך. וכעניין מה שאמר הנביא, לשמחה ולזכרך תאוות נפש, ואומר נפשי תודה, ואומר נפשי הביתיך בלילה אפרוכי בקרבי אשחריך. מה זה הפסוק הזה שקראנו עכשיו? נפשי הביתיך, זה לא עברית, נפשי הביתיך. מה? אבל מה זה הביתיך? את מי?
תאווה מול העיניים.
מה?
מפילות
תאווה
לעיניים.
כן, אני שואל מה זה נפשי.
נפשי
היוותך. נפשי היוותך. כן, היה צריך להיות כתוב שהנפש שלי מתאווה אליך. אז נפשי היוותך. מה זה נפשי היוותיך?
נפש, ואני עצמי זה
עדיין. אם כי אפשר להגיד שהיוותיך זה גם כן כמו היוותך, שהרי אין יוד אחרי התו. לא הביתי אותך, אלא הביתך, זאת אומרת, נפשי מתאווה אליך. זה פשט אחד. אפשרות אחרת, נפשי, הקדוש ברוך הוא, לא, הוא קורא לקדוש ברוך הוא בשם נפשי. אתה הנפש שלי. כן, כמו שאני אוהב את עצמי, אני אוהב אותך. לכן נפשי הביתיך. כן, בדיוק. או ליבי. כן, וכדומה. יקל ליבי. נכון? סרט טורקי של יופי. טוב. ודוד עצמו אמר, אם זכרתיך על יצועי, באשמורות אהגה בך, באר העונג והשעשוע שהיה לו בדברובו, ובשפחיו יתברך שמו. ואמר, והשתעשה במצוותיך אשר אהבתי. ואמר, גם עדותיך שעשועי. כלומר, מה הוא חידש בפסוקים האחרונים? שהאהבה הזאת מתפשטת גם למצוות השם. יש גם חידוש שהאהבה הזאת יכולה להתפשט גם לאהבת התורה. יש שאלה ששואל המהר"ל מפראג בהקדמתו לספר תפארת ישראל. שאלה חמורה מאוד. מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? שואל המהר"ל בהקדמתו לתפארת ישראל. ואז הוא עונה, כי הם אוהבים את התורה. אז אי אפשר לאהוב שניים. כי לא תהיה האהבה לשניים. לכאורה, כן, יש איזה סיפור על אחד מראשי האסכולות המיסטיות באסלאם, מהסופים. הבן שלו שאל אותו, אבא, אתה אוהב אותי? אמר לו, אני אוהב אותך. אמר לו, אבא, אתה אוהב את השם? אני אוהב את השם. שאל אותו הבן, אז אם ככה, אז איך אתה אוהב אותי? אמר לו, אבא, אתה צודק. והלך למדבר. כן? כלומר, יש, אצל המוסלמים יש צורך לבחור. אתה לא יכול לאהוב את אשתך או את בנך אם אתה אוהב את השם. מחוסר הבנה של מה שאני עומד להסביר. שאהבת השם מתפשטת על כל בריאותיו. מכיוון שאני אוהב את השם, אני אוהב את אשתי, אני אוהב את בני, אני אוהב את כל מה שהוא ברא. אוהב את כל גילויי החיים בכל מדרגותיהם. איך אומר הרב קוק? האהבה צריכה להתפשט על הכל. מכיוון שאני אוהב את השם, אז אני אוהב את הכל. הולך ביחד. אבל אם זה מתחיל מאהבת הנבראים, אז קשה להוסיף אהבה על אהבה. אם אני אוהב את אשתי, אוהב את בני, אז קשה לי גם לאהוב את השם. זה מה שמסביר המהר"ל. אהבת התורה של תלמידי חכמים. אם זה מתחיל מאהבת השם, ומכיוון שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה, אז ממילא גם תורתו אהובה עלינו. וזה מה שנקרא לברך בתורה תחילה. מה זה לברך בתורה תחילה? אתה אומר, ברוך אתה השם, נותן התורה. מכיוון שאני מכיר שהתורה היא מאיתך, לכן התורה חביבה עליי. אבל אם אני אוהב את התורה מצד החוויה האינטלקטואלית, ההנאה הנפלאה שיש לי בלימוד תורה, ממילא אהבה זו מסלקת אהבת השם. וזה מה שאמרו שחרב בית המקדש, על שלא ברכו בתורה תחילה, כי ניתקו את התורה ממקורה, וממילא כשחטאו נגדה לא היה להם לאן לשוב, כי צריך לשוב אל השם, ודבקות בשם לא הייתה להם. כן, מה? זה אהבת השם, ודאי. ואהבת לרעך, כמוך אני השם. כן.
כשאדם
רווק
לא יכול
לדעת מה זה אהבת השם. נכון. לא סותר. זה הולך ביחד. כי צריך קודם כל להיות נורמלי. צריך קודם כל לדעת מה זה לאהוב. אם אדם לא יודע מה זה לאהוב, איך יאהב את השם? לא הרי אהבת חברו כאהבת אשתו. ואהבת לרעך כמוך נאמר דווקא באהבת אישה. אפשר. מה? הבנתי. אז אני אסביר לכם, זה שני שלבים. שלב ראשון, אדם אוהב. איך הוא לומד לאהוב? בין היתר, את אשתו. כמובן גם את רעהו, אבל עיקר האהבה זה אהבת אשתו. אחרי שאדם יודע מה זה לאהוב, הוא שואל את עצמו, עכשיו את מי צריך לאהוב? אז הוא אוהב את השם. ומתוך שהוא אוהב את השם, הוא אוהב את אשתו. במובן, יכול להיות איזה שלב של משבר, אתה צודק. כלומר, כאשר אדם עובר ממדרגה למדרגה, יש היעדר שקודם להוויה. אז יכולים להיות משברים בזוג בגלל זה, ואז הרב של הזוג צריך לבוא לטפל בבעיות. כן? ולתקן. כן? כן. או זה או זה. נכון. בכל דבר, כן. שאצלם האלוהות היא דיקטטורית. אמת. בדיוק, מתחבר בדיוק לשיטה. כן. אז כאן מדבר על אהבת מצוותיו. ואמר גם עדותיך שעשועי. הנה זאת ודאי, שאהבה זאת, צריך שלא תהיה אהבה תלויה בדבר. דהיינו, שיוהב את הקדוש, את הבורא יתברך, על שמטיב אליו ומעשירו ומצליח אותו. זה אהבה במידת הזריזות. הקדוש הוא עשה לך טובות. מה, לא צריך להגיד תודה? מוסרית, אני מחויב להגיד תודה. ניתן לו את חלקו. מה הוא צריך? 3 תפילות ביום, ניתן לו. מה הוא צריך? הנחת תפילין, יאללה, ניתן לו. כן? זה כאילו... כן, תשלומים. כל אחד צריך להיות מסודר. כך היה למשל אצל יוב. אצל יוב, משובר בספר יוב, שהוא היה אדם מסודר מאוד. 3,000 צאן, לא, 7,000 צאן, 3,000 גמלים. מסודר. מה עם הגמלים? מסודר. 500 צוות בקר, 500 אתונות. כל דבר מסודר. 7 בנים, 3 בנות. מסודר, כן, מסודר. 7 בנים מסודרים, 3 בנות מסודרות. מה עם הקדוש ברוך הוא? גם כן מסובר, קיבל, מסודר. קיבל את העולות שלו בסוף השבוע. כן? כל אחד קיבל תלוש. גם הקדוש ברוך הוא יש לו תלוש. כמה הוא צריך? עולות. ניתן לו עולות, ממשיכים עוד פעם את השבוע הבא. כן? זה עולם מסודר כזה. עולם דתי. נוח. אני את נפשי הצלתי. כן? זה מה שאמר השטן. החינם ירא איוב אלוהים. הלא אתה סחת בעדו ובד ביתו וכל אשר לו מסביב, מעשי ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ. אז הוא כבר לא מכיר אותך. מרוב יש, הוא לא יודע מי אתה. אז לכן, אמר השטן, צריך לקדוח חורים בנפש של יוב, כדי שריבונו של עולם יתוודע אליו. ואז תהיה לו עבודת השם אמיתית. מה שאומרת הגמרא, לא עבד יוב אלא מאהבה.
בחינם, כאילו באת
לידי, לא בחינם, בזכות זה, בגלל שיוב קיבל את הכל, לכן הוא רק מודה כדי לא להיות כפוי טובה. אין לו אהבת השם באמת. מה? לא היה מוצא
מזה.
לא, סליחה, מי שלח את השטן? אז כדי שקדוש ברוך הוא היה מעוניין.
נכון, אבל אחרי שהשטן כולי שם, ואיוב לא חטא בשפתיו,
נו.
אז הוא אומר לו, לחינם באת לפגוע באיוב.
זה רטורי, כי אחר כך הוא אומר לו, תשמע, צריך לעשות קצת יותר.
זה השטן פעם.
מי זה השטן? זה הקדוש ברוך
הוא.
לא מבין. אם זה היה מישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז היו קוראים לו שטן, בלי הידיעה. כן, ואצל הגויים הם קוראים לשטן בשם פרטי. שטן. כן? שטן אמר. כן? וד רטרו שטן. נכון? דרך אחורה שטן. ואילו בישראל השטן. השטן זה פונקציה. זו תכונת ההסתנה. אבל מי עושה את זה? ריבונו של עולם. ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. כן, זה לא מישהו אחר מהקדוש ברוך הוא. בכלל, מה זה דיאלוג בין מלאך לבין הקדוש ברוך הוא? זה הקדוש ברוך הוא שמדבר עם עצמו. הלאה. והנה זאת ודאי שהאהבה הזאת, צריך שלא תהיה אהבה תלויה בדבר, דיינו שיוהב את הבורא, יתברך על שמטיב אליו ומעשירו ומצליח אותו. אלא כאהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש, שטבעו מכריחו וכופהו לזה.
למה? הבן לאביו,
תודה.
מה? הוא אומר, הבן לאביו,
תודה. תודה, אבל לפני כן הוא אמר אב לבן. כן. כן, אתה צודק, הפער הזה, הייתה נכון, המשמעות של הפער הזה במחשבת הבורא. זה הכוון. אז מה זה משנה? אתה צודק. אבל מה שהוא רוצה להגיד כאן זה לא מצד ש... כן, הוא צודק שבהלכה אהבת הבן לאב היא קטנה יותר.
אבל במציאות מוכן יותר לאהוב את הבן מהבן לאב.
נכון. אבל זה מצד שטבעו מכריחו וכופהו לזה. כמאמר הכתוב, הלא הוא אביך כנך. לא יודע, זה מה? תארץ. יש לך שיעורי בית.
יש
לי
משהו.
אם יש
לי תשובה,
אז זה? כן. אז סגר, יש לך שיעורי בית, את שבוע הבא יש לך. ומבחן האהבה הזאת הוא, עכשיו זה מעניין, אינדיקציה. איך תדע אם באמת הגעת לאהבה הזאת או לא? בזמן הדוחק והצרה. האם חייבים לעשות את המבחן הזה? לא, לא חייבים. אבל לפעמים עומדים במבחן. כן, זה לא שיש פה אידיאליזציה של המבחן. אפשר גם בלי המבחן. אבל לפעמים קורה שיש מבחן. וכן המוזל, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך, בכל ממונך. כן, זה קורה. שלפעמים אדם נמצא במצב שהוא עלול לאבד את כל ממונו, או אפילו את חייו, מפני אהבת השם. זה מעניין, יש הלכה של מסירות נפש. יש עבירות, שאם אומרים לאדם עבור או שתהרג, יהרג ועל יעבור. אין ביטוי ידוע. השאלה היא מה השורש של החיוב הזה? למה שאני אהרג? לשם מה? אז המקור ההלכתי הוא האהבה, מצוות ואהבת את השם אלוהיך. ביטוי של אהבה. כן? אם אתה אוהב, אז כל דבר בעולם הוא פחות מן אותה אהבה. כן? אז ודאי שזה עומד מעל הכל. כן? אומנם, כדי שלא תהיינה הצרות והדחקים קושי ומניעה אל האהבה, הרי זה בעיה. איך אני יכול לאהוב, איך אני יכול לעמוד במבחן הזה של האהבה? כן? יש לאדם להשיב אל עצמו שתי תשובות. האחת מהן שווה לכל נפש, והשנייה לחכמים, בעלי דעה עמוקה. האחת היא, כל מה דעבדין מן שמיה, לטב. כן? זה דבר ראשון. כשאדם יאמר, נכון, הולכים לשרוף אותי עכשיו על קידוש השם, אבל סך הכל, מן הסתם, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אז מן הסתם זה טוב. טוב להישרף, מאשר להישאר בחיים. כן? זאת התשובה, היא טובה להמון, כי ההמון הורגל במחשבה הזאת. נכון. מה זה שולחן ערוך? לא, שולחן ערוך אומר לו, תישרף. שולחן ערוך לא אמר לו לחשוב אם שזה טוב או לא. זה כתוב בשולחן ערוך? איפה זה שולחן ערוך? בשלמת. הוא אומר שצריך אדם להרגיל את עצמו. אז זה עצה טובה. כי כל מקום שכתוב לעולם, זה עצה טובה, זה לא חיוב. לא כתוב חייב אדם לומר. כן. כן. כן, ברור. כי שם לא רצו להעביר אותנו על דת, רצו להרוג אותנו. אז אב רבה, המסירות נפש הייתה לחיות. כן, ודאי. כי השאלה מה האתגר שעומד לפניך. נכון. ודאי, יש הלכות בזה. יש הלכות. אני לא מבין. כמו כל דבר. האם למות או לא למות, זו שאלה של הלכה. כמו שלמשל רופא שואל את עצמו אם הוא צריך להציל את החולה או לא צריך להציל את החולה, זאת שאלה הלכתית, מובהקת. נכון? אם להפיל או לא להפיל, שאלה מובהקת מבחינת ההלכה. כן? אז גם פה, מסירות נפש, לפני שאדם הולך להיהרג, הוא צריך לשאול את הרב שלו, האם להיהרג או לא. הוא אומר לו, רק רגע, תמתין, אני צריך להסתכל בסוגיה. כן, אבל הם רודפים אחרי, חכה, עוד שעה אני אוכל לתת לך שוב. לא, זה לא ככה, צריך שהרב ידע מראש מה עונים. אז גם פה, כן? אז יש איזה כמה טיפים, טיפים כדי שלא יהיו מחסומים בפני האהבה. אז אחד המחסומים, אחד הטיפים זה לומר, כל דעביד רחמנה, לתו, כל מן דעבדין מן שמיה, זה הביטוי שלו, כן? לתו. אגב, יש טעות מצויה, כשמבינים את המשפט הזה. יש אומרים, מה זה כל דעביד רחמנה לתו אביד? שכל דבר רע הוא טוב. נראה לך שזה רע, באמת זה טוב. זה לא נכון. מה הביטוי? לטב. זאת אומרת שיהיה מזה טוב, אבל מצד עצמו זה רע. יש ביטוי גם זו לטובה. אז זו זה הרע. לטובה, מזה יצמח טוב. אבל אתה לא יכול להגיד בזמן הצרה שיש טוב בצרה. לא. זה אכזריות. הרי זה מה שהוא, כי הוא רואה את הטוב שעתיד לשמוח. זה כמו שרבי עקיבא היה מצחק כשהוא ראה שועלים מהלכים בהר הבית. כן, אבל ממה הוא צחק? על העתיד שיצמח מזה. אבל למה הוא צחק בהווה? כי החכמים בחו בשבילו. כי הרי הם שאלו אותו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? לא, הם שאלו אותך שאלה, אתה אין תשובה. מה זה, אתה שואל, מפני מה אתם בוכים? אלא שרבי עקיבא רוצה להסביר מדוע הוא מצחק, רק אם הם יודעים להסביר מפני מה הם בוכים. אבל אם הם לא היו בוכים, הם היו צוחקים, אז הוא היה בוכה בשבילם. צריך לעשות חלוקת עבודה. כן? מפני מה?
אתם בוכים.
לא הבנתי מה שאתה רוצה.
זה מוכר,
אפשר להגיד את זה. טוב, בסדר. אבל לא צריך להגיע עד כדי כך. אז איפה היינו? אז זהו, כל מה נביא רחמנה, לטב. יהיה טוב מזה. עכשיו, כמובן, רטרואקטיבית, כשתגיע אל הטוב, תוכל רטרואקטיבית לראות שכל הרע שהיה, באמת היה טוב. אבל זה רק אחרי שתגיע לאחרית התהליך, אז רטרואקטיבית תוכל לומר את זה. כן, וזה... כי אפילו הצער והדוחק הנראה בעיניו רע, איננו באמת, אלא טובה אמיתית, וכמשל הרופא, החותך את הבשר או את העבר, שנפסד, כדי שיעברי שער הגוף ולא ימות. שאף על פי שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו אלא רחמנות באמת להיטיבו בחרתו. ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה, אלא אדרבה יוסיף לאהבה אותו. כן הדבר הזה. כשיחשוב האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, בין שיהיה בממות. מונו, ואף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זהו טובתו, ודאי טובתו הוא, הנה לא תחלש אהבתו מפני כל דוחק או צער, אלא עד רבה תגבר ונוספה בו תמיד. אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו לטעם הזה. כלומר, כל מה שהסברנו זה עדיין קצת תועלתי. האהבה פה קצת מעורבת בהנאה עצמית, בנגיעה אישית. אבל הוא אומר, מצד האמת לא צריך את זה. כי הרי אין להם כוונת עצמם כלל, אלא כל תפילתם להגדיל כבוד שמו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו. וכל מה, כן, זה דבר קצת קשה להבין, כל מה שהתגברו עיכובים נגדם עד שיצטרכו הם יותר כוח להעבירם, הנה יאמץ ליבם וישמחו להראות תוקף אמונתם כשר צבא הרשום בגבורה, אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר להראות תוקפו בניצחונה. זה מעניין. יש סיפור על אחד ממגורשי ספרד שגירשו אותו עם כל משפחתו, עלה לאונייה והייתה שערה בים והאונייה התהפכה וכולם מתו חוץ ממנו. כל משפחתו עבדה, הוא לבדו הגיע לאיזה אי בודד, ובאי הבודד לא היה כלום. עמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, אתה עושה את הכל כדי שאכפור בך, אז דע לך שזה לא יעזור. פיתוי כזה של אהבה. אז דווקא פה הוא מחפש את הקושי. הוא כבר מורגל, זה העניין, בכל אוהב בשר ודם, שישמח כשיזדמן לו מה שיוכל להראות בו, אל אשר הוא אוהב, עד איכן מגיע עוצם אהבתו. סוף סוף הזדמנות להוכיח לך את אהבתי. לא ש... עכשיו, צריך להזמין את זה? לא מזמין. לא מחפשים את הקשיים לכתחילה. אבל אם כבר הם באו, אז פחות שהם ישמשו למשהו. כן, מה שאומרים, חביבים, שאלו את רבי יוחנן, חביבים עליך ייסורים? אמר, לא הם ולא שכרם. לא מחפש ייסורים, לא צריך. אבל מזה אתה לומד שני דברים. א', שלא צריך לחפש ייסורים. ב', שאם כבר יש ייסורים, לפחות שישמשו למשהו. שלא יעברו עליך סתם הייסור, אלא תשתמש בהם כמנוף כדי להגדיל אהבת השם. זה הגדרה כללית של האהבה. כן? האהבה בכללה, אם כן, היא כאדם שרוצה להראות אהבתו לאהובו. הדיבור, הקשיים, כל אלה הם ביטויים לאהבה. ועכשיו יש לאהבה הזאת שלושה ענפים. אלוהם מה? הדבקות, השמחה והקנאה. ונבהר עתה ענפי האהבה הם השלושה שזכרתי, הדבקות, השמחה והקנאה. הדבקות הוא, שימו לב שלפני כן כשהוא הביא את הרשימה של שלושת הענפים, הוא אמר קודם כל השמחה, אחרי זה הדבקות ואחר כך הקנאה. ופה זה דבקות, שמחה וקנאה. הוא שינה בין השמחה לדבקות. למה? אני לא יודע. טוב, הדבקות הוא שיהיה ליבו של האדם מדבק כל כך בשמו יתברך. בבקשה. תחזור בבקשה, אני לא הבנתי.
בפעם ראשונה מציג את זה בצד העקרונות.
כן. אז השמחה יותר חשובה. אבל אחרי נדבר, הלכה למעשה, איך מתחילים? אולי. יכול להיות. יכול להיות. אולי. אולי. הדבקות הוא שיהיה ליבו של אדם מדבק כל כך בשמו יתברך, עד שכבר יסור מלפנות ולהשגיח אל שום דבר זולתו. והוא מה שבא עליו המשל בדברי שלמה, הילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. זה הביטוי של, זה לא שר ממנו, הדבקות שהוא כל הזמן מלא מן המחשבה הזאת. זה האהבה. ובגמרא אמרו, זיכרונה לברכה, אמרו עליו על רבי אלעזר בן פדת, שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. בציפורי זה העיר בנויה על הר, גבעה מורמת. והיה סדינו, הכוונה הבגד שלו, הבגד שהוא לבש, הוא לא שם לב, מרוב שהוא היה דבוק באהבת השם, שהבגד שלו נפל כבר בחלק העליון של העיר, הוא ירד למטה בעיר והמשיך להגות באהבת השם ובתורתו, בלי לשים לב למצבו הגופני, הפיזי. יש סיפור כזה על רבי ישראל נג'רה. מה זה רבי ישראל נג'רה? לא, זה רבי שמואל קבט. רבי ישראל נג'רה היה הרב של עזה. היה הרב של עזה. של עיר הקודש, עזה, תימני ותקונן במירה בימינו. אמן. ורבי ישראל נג'רה גם היה בצפת תקופה מסוימת, והוא זה שחיבר את הפיוט המפורסם יודוך רעיוני וכן יא ריבון עולם. הוא עשה את הפיוט הזה, יש אפילו רחוב נג'רה פה בגבעת שאול. אז רבי ישראל נג'רה היה, כשהוא היה שר את הזמירות של שבת, היה כל כך מתלהב שבכלל הבגדים שלו היו נושרים לו מכל הצדדים, היה נראה לגמרי מבולגן. שלח לו האריזל שליח, אמר לו, בזמן שאתה שר באים המלאכים לקבל את פניך, אז תקבל אותם בצורה מכובדת. זה בגדול של אהבה. איך מצליחים להוציא מסיפור כזה את המיץ? ראיתי פעם בדף של פרשת שבוע, דפים שמחלקים בבית הכנסת, מספרים כך, שאדם צריך להיות מכובד בהופעתו. יש סיפור על רבי ישראל נג'רה, שהיה חם מאוד באותה שבת בצפת, ואז הוא קצת הרים את השרוול. ואז הארי שלח לו שליח, אומר לו, בגלל שלא הייתה לגמרי מכובד בהופעתך, אז המלאכים הסתלקו. מכאן צריך האדם ללמוד מוסר, כמה שצריך להקפיד על הופעתו. טוב, רוצים להוציא מן המיץ משהו?
אבל זה
מה קושה
סיפור?
מה?
הסיפור הזה
לא, זה לא ככה.
תסתכל שם.
מה, שהוא הרים את השרוול?
כן, היה שרוול כאילו מורם, ואז הריזה שרה פה, בגלל שרוול מורם, באמת המלאכים כמו שקורא להם
נוחים
ודמה. כן? באמת, הוא בא, אחר כך הוריד את השרוול שלו
לבית, ואחר כך. טוב, נו. את הסיפור, כמו שאני סיפרתי, שמעתי מהרב ציודה קוק. כן. טוב, אז יש לך מחלוקת בין הרב ציודה לפלא יועץ. אז מי צודק? מי צודק תגיד? הרב קוק צודק.
אלו ואלו דברים.
טוב, נבדוק. איפה אנחנו? אז הדבקות, כן. ובגמרא אמרו עליו ועל רבי אלעזר בן פדת, תראה, על רבי אלעזר בן פדת, זה כן כתוב לפנינו, סיפור, נכון? כן, שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. והנה, תכלית המידה הזאת הוא להיות האדם מדבק כך אל בוראו בכל עת ובכל שעה. אמנם, לפחות בשעת עבודה, אם אוהב הוא את בוראו, ודאי שיהיה לו הדבקות הזה. יש סיפור על הרב קוק, שפעם אחת, אדם אחד אמר לו, הגיע הזמן של תפילת מנחה. אמר לו הרב קוק, אני לא יכול. כי אני כולי בוער באהבת השם, וחוששני שאם אכנס לבית הכנסת, שאסרף לגמרי. לכן אני מבקש ממך שנמשיך לדבר קצת במילה דעלמה, כדי להירגע ואז נתפלל. אגב, היה יהודי אחד, רבי ישר זלמן מלצר. שמעתם על רבי ישר זלמן מלצר? בעל האבן האזל, נכון? והוא גם היה ראש ישיבת עץ חיים. וגם קראו לו פעם זקן ראשי הישיבות. למה? הוא היה הכי זקן בין ראשי הישיבות. אמר פעם על הרב קוק, הלוואי ותהיה תפילת נעילה של יום הכיפורים שלנו כתפילת מנחה של חול שלו. כן? הייתה, כן, ראו מה זה תפילת מנחה של חול של הרב קוק. אבל מה זה הייתה תפילת נעילה של, של הרב קוק? ישר אפילו לתאר, לא? טוב, הלאה. כן, נזמין את המשרוקית. טוב. רבי חנה בן דוסה היה עומד ומתפלל, ובירושלמי אמרו, כן, רבי חנה בן דוסה היה עומד ומתפלל, ובא חברבר והקישו, ולא נפסיק תפילתו. אמרו לו תלמידיו, רבנו, לא הרגשת? אמר להם, יבוא עליי, מתוך שהיה ליבי מכוון בתפילה, לא הרגשתי. יש סיפור, פעם קרה בישיבת מרכז הרב הישנה, זו שבמאה שערים. פעם אחת, מי שביקר שם רואה שהחלק האחורי שם זה הסוכה. יש גג עם סוכה, מורידים את הרעפים, זה נעשה סוכה בחג הסוכות. אז כיוון שזה מעץ, פעם הייתה דלקה שם. כל החלק האחורי שבית המדרש נשרף, ואז כל התלמידים קמו והביאו דליים של מים כדי לחבות את השריפה. אחר כך סיפרו לבחור צעיר בשם יעקב שטיגליץ, שישב מקדימה, שהייתה שריפה. הוא למד שם כל הזמן, והוא לא שם לב. אחר כך סיפרו לו, אתה יודע, הייתה שריפה, כאילו. זה הרב יעקב אריאל, הראשי של רמת גן. הוא לא שם לב. זה הוא. כן, שטיגליץ, אז גרו. כן. ועל הדבקות הוזהרנו בתורה פעמים רבות. לאהבה את השם אלוהיך ולדבקה בו. מה? מה אמרתי? בסדר? מה? לאהבה את השם אלוהיך ולדבקה בו. אלוהיכם כתוב? אצלי כתוב אלוהיך. מה כתוב אצלך? ח? אצלך כתוב חם. לא יודע. צריך לבדוק בכתוב. ובו תדבק. ובו תדבקון. ודוד אמר, דווקא נפשי אחריך. ועניין כל אלה הפסוקים אחד, שהוא הדבקות שאדם מדבק בו יתברך, שאינו יכול להיפרד ולזוז ממנו. ואמרו זל, אמר רבי שמעון בן לקיש, בשלוש לשונות של חיבה, חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל, ואנו למדים אותה מפרשתו של שכם בן חמור, בדביקה, בחשיקה ובחפיצה. והם ממש ענפי האהבה העיקרית. כן, שמע, שכם בן חמור אהב את דינה. כתוב שהוא חשק, שהוא חפץ. כן, חשקה נפשו. כן, מה? ותדבק נפשו בבת יעקב. כן, כל הביטויים האלה הם האהבה של הקדוש ברוך הוא את ישראל, והאהבה של ישראל לקדוש ברוך הוא. והיינו, התשוקה שזכרתי, והדבקות והנחת והעונג הנמצא בעסק ענייניו של הנאהב. למה צריך ללמוד את זה משכם בן חמור? עניין. כי אצל עוברי עבירה, תשוקת החיים יותר גדולה. אז מהם צריך ללמוד את התשוקה הזאת. זה כמו שכתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. למה היה צריך לעבור דרך זה? אי אפשר היה שהקדוש ברוך הוא יסדר שלא נהיה עובדי עבודה זרה. אז הרב מסביר בפירושו להגדה של פסח, שאצל עובדי עבודה זרה יש כוחות חיים יותר חזקים מאשר אצל עובדי השם. כי עובדי השם יש לנטייה לעבוד רק דרך השכל. והשכל הוא חלש. מה שאין כן, כמו שיש דמיון, כמו שיש רגש, כמו שיש רצון, גוף, הכל. יצרים, הכל יש. אז צריך, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו כדי לקנות את כל המידות האלה. ועכשיו קרבנו הקדוש ברוך הוא עם העבודה זרה לעבודתו.
אז זה אומרים על יעקב אבינו, עם לבן גרתי, מה שאני אומר, ותליה כשמוכי,
מיצות שמרתי.
ולא למדתי.
ממעשה ורעים.
איך הוא היה עושה את המעשים ורעים כל כך, כל כך מסיעות נפש, הוא נחבה ולא למדתי.
יפה. אבל אפשר ללמוד מהמעשים הרעים איך לעשות מעשים טובים בחשק ואהבה.
באיזה כוח.
אז גם פה, יפה. אז גם פה, לומדים משכם בן חמור דווקא. תראה איך שעובד עבודה זרה, אוהב את, איך שאדם שפל אוהב את דינה בת יעקב, מזה תבין איך לאהוב את השם. כתוב גם בגמרא בראש השנה, כשם שגל חביבה על אומות העולם, כך התורה חביבה על ישראל. והיינו, התשוקה שזכרתי, והדבקות והנחת והעונג שנמצא בעסק ענייניו של הנאה. השני, עכשיו יש דבר שני, נתיב שני של אהבה. ענף שני של אהבה. הוא השמחה. והוא עיקר גדול בעבודה. והוא מה שדוד מזהיר ואומר, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ורננה, ואומר, וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוהים, ויסיסו בשמחה. מה פירוש ויסיסו בשמחה? הם ססים בזה שהם שמחים. מה זה לסוס? אז הם ישמחו בשמחה, מה זה לסוס? מה? לא שומע. הוא מפריע, מה? ססון יותר גבוה משמחה. יש בגמרא במסכת סוכה מחלוקת על זה, שהיו שני מינים, אחד בשם ססון, אחד בשם שמחה, התווכחו מי יותר גדול. וכל אחד הביא פסוק כדי להוכיח שהוא יותר גדול מהשני. כן? אבל זה פשוט. ססון זה אדם ששמח לקראת הגשמת מאווייו. כלומר, אני צופה שעוד מעט אני אגשים את רצוני. זה ססון. שמחה זה שאני כבר השגתי מה שרציתי. אז אני שמח. יש, הססון יש בו תנועה, השמחה יש בה עמידה. אז תראה, מה יותר גדול? זה שני דברים שונים. ויסיסו בשמחה, הצדיקים, הם ססים כשהם רואים שיש שמחה. כלומר, הם שמחים בזה שהגיע להם שמחה. זה הרב מסביר בעולת, לא במידת, במוסר אביך. מה זה שמחה וטוב לבב? שיש אדם שהוא שמח, כי אמרו לו שהוא צריך להיות שמח. אבל זה דורש ממנו הרבה השקעה להיות שמח. הוא מעדיף לא להיות שמח. אין לו טוב לב, אין ליבו טוב בשמחה. ויש אדם שיש לו טוב לבב בשמחתו. הוא שמח בזה שהוא שמח. כן. כי זה דרך השלילה. חוץ מזה הוא מביא את הפסוק שאתה מדבר עליו. ואמרו רבותינו ז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. ועל הפסוק שזכרנו למעלה, עבדו את השם בשמחה, אמרו במדרש, אמר רבי יבו, כשתהיה עומד להתפלל, יהיה לבך שמח עליך שאתה מתפלל לאלוהים שאין כיוצא בו. כי זאת היא השמחה האמיתית, שיהיה ליבו של האדם עלה ז"ל, שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו, שהם השלמות האמיתית והעיקר הנצחי. יש בשם הארי, אומרים, שאיך הארי הגיע לכל המדרגות הרוחניות שהוא הגיע אליהן, על ידי שהוא קיים מצוות בשמחה. אם כן, זה קל. כן, נראה אותך. שהייתה לו שמחה מיוחדת בכל המצוות שהוא עשה בהן, מתוך כך הגיע למדרגות שהגיע. מה זאת אומרת? מתוך המצוות, כן, בטח. זה לא סתם שמחה. ולשמחה מה זו עושה? אלא שמחה של מצווה, שמחה שהיא מסביב לערך אמיתי, לכן הוא שמח. טוב, זה רק ההתחלה של הנושא של השמחה, נמשיך את זה בעזרת השם הפעם הבאה.